מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא שינוי ההרגלים. וראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן וקובי אלי. ההרגלים, ההרגל הוא אחד הכוחות המשפיעים ביותר על הפעולות ועל העשייה של האדם. ההרגל הוא אוטומטי, האדם לא שואל שאלה על ההרגל ולא פעם גם לא מספיק משתמש בכוח הבחירה שלו כדי לשנות אותו, כי זהו ההרגל. ההרגלים זו מערכת התנהלות שמטרתה היא לחמוק מעיני מערכת החשיבה של האדם. האדם חוזר הביתה, הולך לאכול. האדם חוזר הביתה, כועס על הילדים. אלה הם הרגלים שליליים שהאדם כבר לא מטיל ספק, בעצם העשייה הזו פשוט עושה את זה. שינוי הרגלים הוא לא עניין של מה בכך, הוא עבודת חיים. מטרת בו של האדם בחיים זה לשנות הרגלים. ואדם לעמל יולד, אז זה דורש עמל. זה דורש תרגול פעם אחר פעם. ההרגל פועל בצורה כזו שהוא מטייח את מערכת החשיבה של האדם ולא נותן לאדם לחשוב. לכן זה הרגל. כאשר האדם מגייס הרגל רע, לדוגמה, פעם אחר פעם הוא פונה לטלפון שלו, פעם אחר פעם הוא פונה לאכילה כשהוא מרגיש מתוסכל, פעם אחר פעם כשהוא חוזר הביתה או כועס על הילדים שלו, זה כבר הופך להיות הרגל. דבר מעשה שנעשה מספר פעמים הופך להיות הרגל אצל האדם, ואדם חושב ומשלה את עצמו שזו רק פעם אחת, אבל פעם אחת מביאה את הפעם השנייה והפעם השנייה את הפעם השלישית, ואז האדם כבר לא יכול לספור כמה פעמים זה קרה מרוב שהוא עושה את זה. כי זה ההרגל, תפקידו הוא להרדים את מערכת הבחירה של האדם. אם נרצה להמחיש לעצמנו כמה קשה לעשות שינוי בהרגלי החיים, אם לדוגמה אדם מצחצח שיניים מצד שמאל לצד ימין, אולי הוא אפילו אף פעם לא חשב שיש איזשהו צד מסוים שממנו הוא מתחיל לצחצח שיניים. לדוגמה, הוא מתחיל לצחצח שיניים מצד שמאל לצד ימין, או מלמעלה למטה, כעת שיעשה צד אחר, מצד ימין לצד שמאל, או מלמטה למעלה. נראה פשוט. זה יהיה לא קל בכלל, זה יהיה לא נעים. אם נאמר לאדם שיעשה כך רק במהלך שבוע, נגיד לו את זה רק פעם אחת. בשבוע הקרוב אתה אמור לצחצח שיניים בצורה שונה, לא משמאל לימין, מימין לשמאל. היום בערב הוא יזכור, אבל מחר ספק גדול, מחרתיים כבר אין סיכוי כמעט שהוא יזכור. אם לא, שהוא יתזכר את עצמו יום יום, כי מערכת ההרגלים של האדם תפקידה להרדים את מערכת הבחירה של האדם ולחזור להרגלים. יש גם צד חיובי מאוד להרגלים של האדם. הרגל חוסך המון זמן ואנרגיה, האדם עושה את אותו דבר פעם אחר פעם בלי לחשוב עליו, ובעיקר זה חשוב, כאשר האדם צריך לעשות כל מיני דברים שהוא לא אוהב לעשות אותם, אבל אם הוא עושה אותם מתוך הרגל, ההרגל מרדים את מערכת ההרגשה של האדם, וכך האדם פועל ועושה מבלי שהוא יותר מדי חושב ומרגיש, וכך קל לו יותר. הסבא מקלם אומר שאחד מהכוחות החזקים שיש לאדם בנפשו זה כוח הציור. הוא אומר שההבדל בין צדיק לבין רשע זה כוח הציור, כי הצדיק יודע לצייר לעצמו כמה עולם התורה והמצוות הוא טוב, מענג, מספק, נותן תחושה טובה, וכמה עולם הרדיפה אחר הקינה, תאווה והכבוד, הוא מוציא את האדם מהעולם. והרשע בדיוק הפוך, יודע רק להמחיש לעצמו כמה עולם החומר הוא טוב בעיניים שלו, והוא לא מצליח להמחיש לעצמו כמה עולם הרוח הוא טוב. עד כדי כך שאומר הסבא מקלם שהבדל בין צדיק לבין רשע זה כוח הציור של האדם. וכך מצינו שרבותינו אומרים, איזו חכם הרואה את הנולד. מי שרואה מצליח להמחיש לעצמו ולא רק להבין, אלא הוא חי את מה שהוא מבין. הוא לא רק משתמש בכוח השכל, אלא גם בכוח החוויה. הוא מצליח להמחיש לעצמו. כך מצינו שפרו אומר על יוסף, שהוא בוחר בו להיות המשנה למלך כיוון שהוא מצא בו גינוני מלכות. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה. מהם גינוני מלכות? הרי אין לו רקע חיים של מלך. מהן אותן גינוני מלכות? אומרים המפרשים, כאשר פרו חולם חלום, מיד מתרגם את זה, יוסף לשנות שובע ושנות רעב, ובלי להחסיר פעימה, ובלי להניד אף, ומיד מכריע ואומר, מיד יצווה פרו להעמיד אדם שידאג משנות השובע לשנות הרעב. היות שיוסף לא רק אמר רעיון יפה והסבר יפה, אלא בעיקר הוא חי את מה שהוא מבין שעתיד להיות. אם הוא חי, זה מוחשי אצלו. אלה הם גינוני מלכות. לא מי שיודע לתאר כמה רע היה אתמול או כמה רע היום, אלא מי שיודע לראות מה יכול להיות ואיך להוביל את הציבור למקום טוב יותר. זוהי מלכות, זוהי מנהיגות. וזה מה שראה ביוסף פרעה. גינוני מלכות. אם כן, בואו נשתמש בכוח הציור שלנו גם בהקשר הזה. האדם יכול להשתמש בכוח הציור והדמיון שלו גם כדי לעבוד על עצמו. לדוגמה, האדם רוצה להיות יותר מודע להרגלים שלו, וכך להשתמש בכוח הבחירה שלו כדי לקטוע את דפוס ההרגל השלילי. מה יעשה האדם? ישתמש בכוח הציור. לדוגמה, יש לו הרגל מגונה. מיד שהוא חוזר הביתה, הוא מרגיש רע, הולך למטבח, אוכל משהו, ומתלונן כמה הבית לא מסודר, או כמה הילדים או בני הבית לא מתנהגים כראוי. מה יעשה האדם? יעלה את הציור הזה במוח שלו. איך שהוא הולך, נכנס, פונה למטבח וכועס על בני הבית. ידמיין את הציור הזה בראש שלו. ומיד לאחר מכן, בבת אחת, ידמיין ציור חדש. הוא מגיע הביתה, פונה אל הילדים, מחייך, שואל לשלומם, ועושה מעשים אחרים. ועוד פעם, יעלה את הציור המגונה השלילי, ובבת אחת עובר לציור האידיאלי. עוד פעם, הציור שמשקף מה שקורה כעת הוא בבת אחת לציור שאותו הוא רוצה. וכך יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, ואת הציור שהוא פחות רוצה, המגונה, הוא יעלה אותו לשנייה, שתי שניות, שלוש שניות, ואז לאחר מכן בבת אחת עובר אל הציור החדש, וישה בו שבע שניות, עשר שניות. מה זה יעזור? התשובה היא, ככל שהאדם יותר מדמיין את זה, חווה את זה, מדבר על זה בדיאלוג הפנימי שלו בינו לבין עצמו, ממחיש לעצמו את זה, מרגיש את זה, זה יעזור לו בשעת מעשה להיות יותר מודע, היות שהוא הפנים את מה שהוא רוצה לשנות. הוא לא רק הבין, אלא הפנים. האדם מבין שהוא רוצה לשנות הרגל, אבל זה לא עוזר, מכיוון שכוח ההרגל הוא חזק מכוח ההבנה. אדם, כדי לשנות הרגל, לא צריך רק להבין שהוא רוצה לשנות הרגל, הוא צריך להפנים שהוא רוצה לשנות הרגל. ואיך האדם מפנים? בעזרת כוח שהוא יותר מכוח ההבנה וההיגיון. איך? בעזרת כוח החוויה. בבחינת מה שאומרים רבותינו, וידעת היום, וגם והשבות אל לבביך. יש כאן שני דברים, זה לא פועל אוטומטי. לא כל וידעת מוביל לב והשבות אל לבביך. יש כאן ציווי אחד, וידעת היום כי השם הוא האלוקים. יש כאן ציווי שני, והשבות אל לבביך. מדוע שני ציוויים? התשובה היא, מכיוון שאלה הם שני כוחות שונים, שלא תמיד פועלים יחד. יכול האדם לדעת משהו, להבין אותו, אבל לא להפנים אותו. והשבות אל לבביך, זהו ציווי חדש. נקודה נוספת שיכול האדם לעזור ולהפנים ולהשתכנע בצורך ביצירת שינוי. אם האדם רוצה לעשות שינוי, לדוגמה, בהתנהלות שלו מול הילדים שלו, עם האנשים האחרים בקהילה או בחברה או בבית, שיקח דף ועט וירשום בדיוק איך שהוא מתנהג איתם. שירשום בדיוק מהן התוצאות. שלא יסתיר מעצמו, שיכתוב. אני כועס, אני מתוסכל מהם, אני מעליב אותם, אני משפיל אותם, אני מבזה אותם, הם מרגישים רע, הם מתרחקים ממני. שיכתוב את כל הפרטים, שיציף את כל ההרגלים השליליים עם כל התוצאות הרבות שישנן. שלא יקל ראש ולא יוותר לעצמו, כי כאשר האדם אומר לעצמו, עשיתי טעות, הוא מיד סולח לעצמו. הוא עושה את זה מהר מאוד בלי לחשוב על התוצאות הרבות שהוא יצר. ולכן חשוב שהאדם יהיה אמיתי וכנה עם עצמו ויציב ויכתוב דף ועת. שלא יגיד, אני מספיקה לי מערכת החשיבה שלי. זה לא מספיק לאף אחד, כי מערכת החשיבה יכולה רק לחשוב, היא לא יכולה לעזור לאדם להפנים. כדי להפנים לא צריך לחשוב על משהו, אלא להמחיש אותו. וכאשר האדם חושב על דבר השלילי שלו, הוא בדרך כלל לא חושב עליו עד תום ועד הסוף, אלא הוא חושב עליו מספר שניות, לא בצורה עמוקה, והוא די מהר סולח לעצמו, אלא אם כן הוא סובל מאובססיביות, ואז הוא כבר לא יכול לסלוח לעצמו, וזו בעיה אחרת שהיא לא קשורה, אבל היא ודאי גם כן לא משנה הרגלים. מה יעשה? צריך האדם לקחת דוות ולרשום את החזרונות של ההתנהגות השלילית שלו, לרשום דוות כל הפרטים, מה הוא עושה ואיך זה פוגע, ואיך זה פוגע בצורה ישירה ואיך זה פוגע בצורה עקיפה. ואז דוות לרשום את ההרגל החדש שהוא רוצה, יתרונות בצורה ישירה, בצורה עקיפה, לרשום. רק אחרי שאדם רושם, כותב, הוא נעשה יותר משוכנע ומפנים שכדאי לשנות הרגל. ובכך, הוא מגדיל את הסיכוי שלו להיות עירנים, בזמן שההרגל יצוף וינסה להרדים אותו, יהיה לו קל יותר להתעורר ולשלוט על המצב. כי הוא יותר משוכנע בשינוי, והוא יותר יהיה עירני לתשומת לב כדי ליצור את השינוי. נקודה נוספת, האדם בהרבה מאוד מקרים אומר לעצמו רק עוד פעם אחת. רק עוד פעם אחת אני עושה מעשה שלילי, ואין דבר כזה עוד פעם אחת לאף אדם. זוהי האשליה שהאדם אומר לעצמו, וזו הדרך של ההרגל לקבע את עצמו בתוך נפשו של האדם, והאדם על העוד פעם אחת ישלם מחיר של עשרות ואולי מאות פעמים, שהכל יהיה תוצאה של אותה פעם אחת שהוא היה בטוח שזו פעם אחרונה. והאדם אומר, ממחר נתחיל שינוי? אין סיכוי, ממחר לא מתחילים שום שינוי. היינו צריכים להתחיל מאתמול, אנחנו תמיד בפיגור של זמן. אם כן, אין לנו את הפריבילגיה להתחיל ממחר שינוי. ואם האדם יתחיל ממחר שינוי, מה שעתיד להיות, זה שגם עוד הרבה זמן השינוי לא יתחיל, והוא ימשיך להשלות את עצמו ממחר מתחילים שינוי, ובכך הוא ירשה לעצמו להמשיך להתנהג באותה צורה שלילית, כי הרי ממחר מתחילים שינוי. אבל מחר לא יהיה כלום שיהווה עוד איזשהו יתרון מסוים שכדאי מחר להתחיל שינוי. אדרבה, מחר יהיה עוד יותר קשה, מכיוון שיש עוד יום של הרגל שלילי, זה היום. אז עוד יותר קשה ממחר להתחיל שינוי. אם לא מתחילים שינוי היום, זה לעולם לא הולך להיות. כך צריך להסתכל. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור לשאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. חברת סנו מאחלת למאזיני קול חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מחדקים. קולון.
מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבית 85, 10.
מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
הוא נסענה
מתוך קריאת מועצת גדולי התורה, לנוכח מצב התחלואה הגובר, השם ישמרנו, לקיים בזהירות יתרה את מצוות ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ועל בני ה-65 ומעלה והנמנים על קבוצות סיכון להקפיד ביתר סט על הנחיות הרופאים. בני הבית וראשי הקהילות הקדושות נקראים לסייע באדם בכל מה שאפשר. רבותיי, בנפשנו הדבר. נזהרים, נשמרים ומצילים את חיי היקרים לנו מכל.
דיכוי בחסד כיסא חור.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מעודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מעודר? לא שום מעודר יותר מזה.
להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ותודה על התוכנית.
ברוך תהיה.
אני רציתי לדעת לגעת בנקודה מסוימת שמאוד חשובה לדור שלנו, ובפרט לי אישית. השנה אני עברתי את זה בצורה יותר קיצונית, וראיתי את זה גם כלפי אחרים, וזה מה שנותן לי לתדגש על זה. ואולי הרב יעזור לנו לחזור לשפיות, או לדעת מה קורה, או איך להכיל את המצב, אם באמת אנחנו במצב כזה רדוד. אני אדבר באופן כללי, ואחרי זה אולי ניגע בפרטים כלפי אחי שפגעו בו וכדומה. אני אדבר אבל באופן כללי, זה יכול להיות בין אבא לילד, או בין אח לאחור, לאח אחר, שאחד לפעמים קורה שהוא פוגע בשני.
כן.
זה יכול להיות כל מיני פגיעות. פגיעות שאיך אומרים, ויכוח על מקום, בחדר האוכל, בישיבה, או כל מיני דברים ש...
כן.
חיים השני פגע בו.
כן.
אני מסליחה, ובשביל זה מגיע יום כיפור, שאדם יבקש סליחה מהשני, וכולנו יודעים את ההגדרה של ההלכה, יש כאלו באים ואומרים, תסלח לי, אם אתה לא תולח השם, לא תולח לך, זה לא נקרא סליחה. בהלכה כתוב פיוס, פיוס זה לרצות את השני, אבל לא צריך מי יודע מה לרצות אותו, כי שוב, זה דברים של מה בכך. אני לא מדבר על הדברים האלה. אחרי שבן אדם מבקש סליחה וכדום מהשני, תולח לו. אני מדבר על דברים הרציניים הרבה יותר. יש דברים שאנשים פגעו אחד בשני באותה שמרה, שזה הרבה יותר גרוע.
כן.
אפילו בהלכה יש מדעי משהו שאין לו מה לתקן, אין מדעי משהו אומר אפילו שהוא יכול. קודם כל שינקה את השמרה. בן אדם כמו שהוא גנב לחברו, יש כאלו אנשים שגנבו 100,000 שקל. קודם כל תחזיר, תגזיר לאחר, תבוא לבקש לך. והיום אנשים באים כאילו, תסלח לי, או בכללות, הוא בא ואומר לשמוע, תתקן את מה שעשית. תתייחס ברצינות למה שעשית. הרי אם היו עושים את זה לך, הייתם מתנהג אחרת בהרבה. פה לא התנהגו אליך בצורה לא נכונה, כי אנחנו שומרי הלכה, אבל עשית דברים כאלה נוראיים, תבוא תתקן. ואנשים לא אכפת להם מהרגש של השני, מהפגיעה בשני, ועובר עם כיפור. אני חשבתי שזה לפעמים, אתה יודע, רק קצת, אני רואה אח שלי לדוגמה, שזה מישהו אחר בא פגע בשמו הטוב, שזה גרם לסכסוך הרבה יותר גדול. עד כדי כך. והוא יודע שזה לא נכון אותו אחד, יתברר לו לבסוף שזה לא נכון, אז לך תתקן את זה. מה הוא עונה? הוא אומר לו, שמע, אני ניסיתי, היה לי איזה מחשבה, כיוון, חשיבה מסוימת, ניסיתי לעשות את זה משהו מסוים, בסוף קשלתי כי ראיתי שזה לא נכון, אבל ניסיתי. מה נעשה? השם יעזור, השם יעזור שיתוקן הדבר.
כן.
אז הוא אמר לו, תתקן, תעשה את מה שעשית, בן אדם נסלח בבית, תתקן, אחרי תבוא לבקש לך, אחרי תנסה לסדר את היחסים. אחד לשני שנה טובה, כאילו בוא נהיה...
בוא נמקד, אז רגע, אני רגע ברשותך עוצר אותך, אתה אומר דברים שהם נכונים, אז בעצם בוא נלך אל הנקודה, מה בעצם היית רוצה, מה אתה רוצה שאני אתייחס אליו? מה שאמרת זה ודאי דברים כואבים וראוי להתייחס אליהם, מה היית רוצה שאני אתייחס?
אני רוצה להתייחס על נקודה מסוימת שיש כאן על פגיעה רצינית ברמה המקסימלית הלא נורמלית, כן? שאפילו בוא נשאר ככה, גוי אפילו שיעשה את זה, הוא נקרא לא בן אדם. אדם מטורבד, קל וחומר יהודי, קל וחומר אדם ששומע תורה ומצוות. עכשיו, אחרי שזה נעשה, הוא מנסה עכשיו להחזיר את היחסים כמות שהם. הוא בא ודורש, יש לו דרישה. הנה, עכשיו יום כיפור, בוא נסדר את זה. ככה הוא דורש, זה שפגע. אז זה שנפגע בא ואומר לו, בוא תתקן את מה שעשית. הוא אומר לו, כאילו, שמע, השם יעזור, הוא לא אומר לו, השם יעזור, כאילו, נקרא לזה ככה, חכמים הם על הערה ולטיב לא ידעו.
כן.
אז הוא רוצה להחזיר את היחסים כמות שם, השני בא ואומר, לא, אין יחסים עד שאתה לא מתקן את זה. כאילו, שבר, תתקן.
כן. לקודם כל, באמת לגבי הוצאת שם רע, זה אחד מהדברים שאדם לא תמיד חייב למחול עליהם. אדם שהוציאו עליו שם רע, הוא לא תמיד צריך, הוא לא חייב תמיד למחול על זה. זה לא מסוג הדברים שעליהם נאמר שהוא חייב למחול אחר שלוש פעמים. אבל זו סוגיה בפני עצמה, לא ניכנס אליה כי זה לא הנושא, זה נאמר אגב אורחה, בדרך אגב. הנושא שכן דיברנו, זה מגיע בן אדם ואומר שהוא פגע, נפגע, אומר שאני לא יכול בשלב הזה, אני לא יכול בשלב הזה לעזור, הנפגע, סליחה, אומר, אני לא יכול בשלב הזה לסלוח בצורה מוחלטת. מגיע פוגע ואומר, אתה חייב לסלוח, תסלח, תרחם, תוותר. בואו נשים לב. יש הבדל בין לסלוח לבין להתפייס קשר כמו שהיה בעבר. נלמד את זה ממה שאומר הגאון מבילנה לגבי יום הכיפורים וסוכות. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל על העגל. ולכן זה נהפך היום ליום כפרה. אבל זה עדיין לא אומר שהכפרה מביאה לידי התרצות. מתי באה ההתרצות? בזמן שמחתנו בסוכות. שאז חוזרים ענני הכבוד. כי מאז חטא העגל כבר אין ענני הכבוד. ענני הכבוד כבר לא מלווים את עם ישראל. ענני הכבוד הם ביטוי לאהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אחרי חטא העגל הם לא נמצאים עוד. אחרי הכפרה על חטא העגל הם עדיין לא חוזרים. הרי מתי הייתה הכפרה על העגל? ביום י' בתשרי, י' א' בתשרי, משה רבינו אומר להביא את כל התרומות אל המשכן, ועד תדבב שמביאים את הכל ובונים, אז בתדבב בתשרי, אז חוזרים ענני הכבוד. אם כן, אומר הגאון מבילנה, שענני הכבוד זה ביטוי לשלימות הכפרה. אבל מכאן מה למדנו? יש שני אופנים של, אפשר לומר, סליחה. יש אני סולח, אבל אני לא רוצה קשר איתך. כלומר, יש מצב בו אני פגוע עמך, ולכן אני לא רוצה לדבר איתך. אני פגוע ואני לא רוצה קשר, ואני גם כועס, אני חושב עליך, כמה אתה אדם שלילי, וכמה אתה אדם לא נעים, וכו' וכו'. אני כאן לגמרי לא סולח. אולי אני אפילו אנסה להתנקם מדי פעם. יש אדם אחר שהוא זהו, הוא כבר לא במקום הזה, הוא לא חושב על הפוגע, הוא לא כועס עליו, הוא לא רוצה להתנקם בו, הוא רק רוצה לומר לו, אתה בשלך, אני בשלי, יש עוד מספיק אנשים בעולם, תמצא לך את חבריך, אני אמצא את חבריי, וכל אחד יתפקד בשלו בחייו. ויש אופן אחר של מתרצים. התרצות חוזרים לקשר כמו שהיה בעבר, אולי אפילו טוב יותר. אבל זה בתנאי שמשהו קורה. אי אפשר לצפות שאדם גם יסלח וגם יתרצה, יתפייס ויחזור לקשר כבעבר. זה שני דברים שונים. אם האדם אומר סליחה, אפשר לסלוח. אולי גם טוב לסלוח כדי שהאדם הפגוע לא יצבור יותר מדי תסכולים וכאבים, וזה גם טוב למענו. אבל להתרצות לקשר כמו שבעבר, צריך להגדיר את זה בצורה ברורה. תראה, תשים לב, אתה פגעת בי, קשה לי. אני לא יכול ליצור קשר כמו שהיה בעבר, אתה רוצה לתקן? הוא אומר, השם יעזור, אז נגיד לו, אתה צודק, השם יעזור. כשהשם יעזור והקשר בינינו יחזור כמו שהיה בעבר, מצוין. למה שהשם יעזור לי, שהשם יעזור לך?
ממש ככה, ממש ככה. אז איך מביאים את הבן אדם שהוא יודע שהוא קלקל?
לא צריך, לא צריך להתעסק בו יותר מדי, אדרבה, ככל שמנסים להתעסק איתו, הוא מבין כמה תלויים בו, וכשהוא מבין כמה תלויים בו,
לא התעסקנו, והפוך,
אז אין צריך להתעסק בו, זהו. אז זה ההגדרה. ההגדרה היא, אנחנו סולחים, אבל לחזור לקשר. האדם לא אמור להיפגע פעם אחת, ולאחר מכן נחזור להיפגע פעם שנייה. אפשר לצבור חוכמת חיים עם הזמן. אם והיה ואדם פלוני פגע בו, הוא יכול לומר, בסדר, פלוני פגע היא פעם אחת, אני לא רוצה להיפגע פעם שנייה, אמשיך עם הלאה, בחיים כל אחד בשלו.
אז זהו, זה בדיוק הנקודה, הוא מנצל את זה, הוא בא ואמר כאילו ככה, אני לא אבוא אליך, אתה תבוא אליי אם אתה רוצה שנחזור את הקשר, הוא פגע, הוא מחכה בצד.
אז בסדר, אבל כי... אם הנפגע תלוי בפוגע, עד כדי כך שהפוגע יכול לומר כזו אמירה, זה מעיד משהו על הנפגע, שהוא ממש מרגיש תלותי בפוגע. אולי יש כוח לפוגע שאתה לא יודע. הרי אם הפוגע יכול להגיד, תקשיב, אני פגעתי בך, ועכשיו שים לב, אני אומר לך סליחה, ואם אתה לא מקבל את הסליחה, אתה עוד תרדוף אחריי, אז מה זה אומר? זה אומר שהנפגע הוא באמת נפגע, לא בטוח מהפוגע, אלא הוא נפגע בגלל גם דברים אחרים. איך הוא כל כך מרשה לעצמו להיות כאסקופה הנדרסת? אלא אם כן יש משהו הפוגע שהוא לא לגמרי פוגע, ויש משהו בנפגע שהוא באמת תלותי בפוגע. יש כאן משהו שהוא עמוק יותר.
יש משהו שמישהו אחר ילחץ עליו לעשות שלום, ההורים וכדומה, לזה אני מתכוון.
שלום זה משהו אחד, קשר זה משהו אחר. אין בעיה, אפשר לעשות שלום, אפשר גם לעשות שלום למען ההורים, בסדר? למען ההורים, אני כל פעם שאני אחייך אליו, אני אעשה מצוות כיבוד הורים, וזה יהיה קשה מאוד. אבל, זהו, אני לא חייב להתעסק איתו, את בקשר איתו. אפשר לומר לו, תראה, אני מבין שאתה אומר סליחה, ואני באמת סולח לך. אני בשלב הזה של החיים מרגיש קשה, בעקבות הפגיעה שנעשתה בה, שם רע, בה, כסף, או בכל דבר אחר. כשאני ארגיש שאני יכול לחזור לקשר כבעבר, אני אחזור. בינתיים אני לא יכול. אתה לא יכול לתקן את מה שהיה, כמו שאני לא יכול לחזור לקשר כמו שהיה. למה אתה רוצה שיתחיל בי, שיתחיל בך?
אבל אנחנו בשלב לפני, אנחנו קודם כל אפילו על הסליחה לו, כי קודם כל שיתקן. בן אדם גנב 100,000 שקל, שיתקן, הוציא שם רע, שיתקן.
אבל אם והיה, אין בעיה, אבל אם והיה והוא לא רוצה.
הוא לא רוצה, למה שנסלח?
אז אל תסלח, אתה לא רוצה, יש לו, אחד יסלח.
הקדוש ברוך הוא סלח למישהו, מי שכשבוך הוא בא ואומר לו, איך הוא אומר, שכשבוך הוא מטרן בתרום מאוי, כשבוך הוא צולח, תראה, שערי תשובה כמה בן אדם צריך תקן בשביל לסלוח. בן אדם שעושה דברים מסוימים, חכמים על הערה, על הערה, הוא...
כן.
קטן, לא יכול לעשות כלום, אני לא יודע. תראה. בוא נראה אותו כיפור לתקן.
תראה, אם והיה והוא לא רוצה לסלוח, אז מה הדיון? לא, אז מה השאלה? אם הוא לא רוצה, שלא יסלח.
אז איך אני עכשיו מתייחס לזה שהוא מנסה, כאילו, ההתייחסות של ההורים, של לעשות כן שלום, וללחות לפינה את הנקודה הזו, והוא אומר, שמה, שיתקן. מי שהוא לכלך לי את הבית.
אתה מדי פעם קטוע.
אני אומר, רגע, כאילו ש...
רגע, הבנתי. מדי פעם אתה נקטע, אבל הבנו. תראה, בוא נחלק את זה לשניים. אם הבן אדם הפגוע לא רוצה קשר, הנפגע לא רוצה קשר עם האדם הפוגע, אז זה מימד אחד של הקשר. אם והיה ועכשיו ההורים נכנסים כאן באמצע, האם היה אפשר לומר להורים, תראו הורים יקרים, אני מבין שזה הבן שלכם ואני אח שלו, ואני, אתם הייתם רוצים שהכל יהיה בסדר. בשלב הזה של החיים בינתיים קשה לי. למה? כי קרתה פגיעה זו אחרת, צריך להחליט אם רוצים לשתף או לא לשתף. ואז להגיד, או כשהייתה פגיעה, או שהיה קרה משהו, או שבשלב הזה שלכם קשר כמו שהיה הוא לא יהיה. וזהו, ולהשאיר את זה כך, לא לפתח, לא להרחיב דיבור, לא לנסות להצטדק יותר מדי. ברגע שמצטדקים יותר מדי, הופכים את זה לשיחה שהיא יותר מדי שיחה שבסוף היא מאפשרת לאנשים מהצד לומר, נו תסלח, נו תסלח, נו תסלח. יכול להיות שצריך לסלוח, בשביל לסלוח צריך לפעמים כמה שבועות, כמה חודשים או כמה שנים, גם זה בסדר. זה לא נעים, אבל לפעמים זה המצב. אם אחד פוגע והשני לא מוכן, ואני, והפוגע לא מוכן לתקן את מה שהוא עשה, אז אני אסלח, אז הנפגע ייקח לו קצת זמן, קצת זמן, הרבה זמן.
זה מצוין, זה מה שהיה עד עכשיו ברוך השם, בדיוק כמו שהרב אמר. עכשיו בראש השנה, בדיוק לפני ראש השנה, הוא התקשר לאחל שנה טובה, וכנראה זה היה או מההורים או מזה, אז אני באתי ואמרתי, תשמע, תתקן את מה שעשית. השנה הטובה שלי, אתה מאחל לי שנה טובה? השנה הטובה שלי תהיה שתתקן את מה שעשית.
יפה.
עכשיו אני מחכה לפני יום כיפור, אם הוא יתקן או לא, כאילו הרי...
אם הוא יתקן מצוין, אם הוא לא יתקן, אז זה כמו שנה שעברה, נמשיך הלאה עם דברים אחרים בחיים. אין מה להתעסק בזה יותר מדי, כי זה לא בידיים שלנו, זה התעסקות באמת שלא בידיים שלנו. אתה עכשיו, אתה עכשיו נגיד בתור הנפגע, אתה בתור הנפגע קובע לעצמך כלל. הכלל אומר, אני מרגיש בשלב הזה של החיים שאני לא יכול להתגמש, ואני אסבול אם אני אתגמש, אני לא יכול. טוב, אז אם אני לא יכול, אז אני לא יכול. אז זה הכלל. הכלל אומר, הוא מתקן, הקשר חוזר. הוא לא מתקן, הקשר בינתיים לא חוזר. זה מי שאני כיום. אולי עוד שנתיים זה ישתנה. בינתיים זה מה שאני. לא חתמנו חוזה על כל החיים, על ההתנהלות הזאת. אבל בינתיים זה מה שאני יכול לעשות. אז אם בינתיים זה מה שאתה יכול לעשות, בינתיים, בוא נגדיר את זה ככה. זהו, תשאיר את זה ככלל. לא כדאי להיכנס לראש לפוגע. למה הוא עשה, ואיך הוא עשה, ולהפוך את זה גם כן לבעיה שכדאי לדון בה. כי אז הנפגע הוא יותר מדי סובל, כי הוא יותר מדי נכנס לראש של הפוגע, ולמה ואיך ומה הוא חושב לעצמו וכו'. והנפגע נפגע עוד יותר. והפוגע הוא אומן במלאכתו. הוא מצליח לשגע את הנפגע יותר עם משהו שיגע אותו עד עכשיו.
אז אפילו לא להתקשר לפני כיפור, לראות אם הוא עשה משהו, אם הוא ניצל לתקן, או את האכפתיות שלו, לא לחפש את זה?
אם והיה וידוע לנפגע שהוא עשה, מצוין. אם והיה ולא ידוע שהוא עשה, לא כדאי להתקשר, כי מן הסתם, אם והיה והוא המתקן, הוא המתקשר להודיע.
הבנתי, ועכשיו ההורים יודעים מכל הסיפור הזה. אז להגיד להורים...
כאילו, אתה בלי שער ככה? לא להכניס לפרטים, לא לצייר אותם. לא צריך, כמה שפחות להסתיר מהם מידע. כמה שיותר להסתיר מהם את המידע.
הבנתי. ומתחשב, ואיך סתם בהרגשה שלי, שאני רואה שזה גם כלפי אחי, גם כלפי עוד כמה אנשים שנפגעו מאנשים אחרים, כאילו, כללות המצב, איך אני מכיל עכשיו את המצב הזה, כשאני רואה שיש עוד הרבה שנפגעים אנשים, אבל
צריך לדעת.
פוגע, לא אכפת לו.
צריך
אני
לדעת.
לא, קשה לי להכיל את עם ישראל, שהוא במצב כזה שאנשים פוגעים, ולא אכפת להם מהשני, איך אני מכיל את עם ישראל, קשה לי לשמוע על אחרים שנפגעים, כאילו, כל כך אני אגיד לך שאני עברתי.
אתה אומר משהו שהוא נכון. השני. אתה אומר משהו שהוא נכון. והוא כואב. הקורונה תהיה משל לכך. הקורונה זה מצב שבו הוא פשוט לא בשליטה של אף אחד. אף אחד לא מצליח להיות שולט. אי אפשר לשלוט בו. צריך לדעת לנסות להתנהל לפי חוקים מסוימים, לפי התנהלות בריאה ונכונה, זה ודאי. אבל בכל אופן, כמה שמנסים, תמיד יש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה, זה מורכב, זה מסובך. אנחנו כמובן ננסה לשמור על כל החוקים כדי לנהל מערכת חיים בריאה כמה שיותר. אבל בכל אופן יש איזשהו מימד מסוים שהוא בולט מאוד שצריך להיכנע ולהגיד זהו, אין לנו יותר מדי מה להתעסק עם זה ויותר מדי לנסות לחשוב מתי יגיע הפתרון, מתי יגיע החיסון, מתי תגיע התרופה, מתי זה יגיע, כל יום מחדש לשמוע עוד חדשות ולדעת מתי זה יגיע וזה לא יגיע, והיה ניסיון ראשון, שני, שלישי, כן, לא, זה התעסקות יתר שהיא מוציאה את האדם משלוותו ופוגעת יותר ממה שהקורונה פוגעת. כך גם פה, זה נכון, זה נכון, זה קשה, וכל כך הרבה דברים בעם ישראל שהם מתסכלים והם מייאשים, אבל אי אפשר להתעסק בהם, כי ההתעסקות של האדם בהם היא פוגעת יותר מדי. והאדם חי איכן, איפה שהמחשבות שלו. יש הוכחה לכך נהדרת, אומר בעל הדעה והדיבור דבר נהדר. אומר רעיון נהדר, בזה גם נסיים ברשותך, אומר רעיון נהדר, אומר בעל הדעה והדיבור, הנה אנחנו ביום הכיפורים, בערב יום כיפור, אחרי סעודה הפסקת, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. למה? כי אנחנו כמו מלאכים. וכתוב המדרש שמשה רבינו שמע שהמלאכים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואת המידע הזה, הרכוש הזה של ברוך שם כבוד מלכותו, הביא לבני האדם, לעם ישראל. במוצאי יום כיפור אנחנו אומרים תפילת ערבית, וברוך שם כבוד מלכותו בשקט. אבל למה? לכאורה הפוך, בדיוק אחרי סעודה הפסקת, אנחנו עדיין קשורים לעולם החומר, אז צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו בשקט. אבל אחרי המעט לעט ויותר, אחרי יותר מ-24 שעות של יום כיפור, אז אנחנו צריכים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו של תפילת ערבית של מוצאי יום כיפור בכל רם, כי אז אנחנו כמו מלאכים. אחרי שכל כך הרבה צמנו. למה בכל אופן זה הפוך? התשובה היא כי האדם חי איפה? במחשבות שלו. במחשבה שלו, בערב יום כיפור, הוא עם הפנים קדימה לקראת הצום. הוא עם הפנים קדימה לקראת הצום. אז אם כן, האדם במחשבה שלו. במחשבה שלו הוא לקראת הצום, ולכן עכשיו הוא כמלאך ואומר, ברוך שם כבוד מלכותו העולם ועד, למרות שלפני כמה דקות הוא סיים סעודה הפסקת. אבל במוצאי הצום, הוא כבר עם הפנים קדימה לקראת הארוחה, אז הוא כבר לקראת הנחיתה על הארץ, אז הוא יגיד ברוך שם כבוד מלכותו בלחש כמו שאר בני האדם. כך מצאנו גם כן אצל יעקב אבינו, כאשר יעקב אבינו בדרכו לחרן, כאשר הוא עדיין בארץ, במקום המקדש, הוא חולם חלום, ובחלום הוא רואה את המלאכים. וכאשר הוא חוזר מחרן לארץ, על גבול ארץ ישראל, הוא רואה את המלאכים בהקיץ. למה? למה בחוץ לארץ הוא רואה את המלאכים בהקיץ? וכאשר הוא בדרכו מהארץ לחוץ לארץ, במקום המקדש הוא רואה את המלאכים רק בחלום, אומר בעל הדעה והדיבור, אותו דבר. כאשר הוא נמצא בארץ, אבל הוא בדרכו לחוץ לארץ, אם כן הפנים קדימה לאן? לקראת חוץ לארץ, לכן הוא רואה את המלאכים רק בחלום. אבל כאשר הוא בחוץ לארץ, אבל בדרכו לארץ, אז אם כן זו המגמה וזה הכיוון, אז הוא רואה את המלאכים בהקיץ. למה כל זה נאמר? כדי לתאר, כדי להדגיש ולהמחיש כמה אדם הוא חי במחשבות שלו. ולמה כל זה נאמר? כדי להתייחס למה שאמרת. זה נכון שזה קורים הרבה דברים בעם ישראל, צרות, זה מייסר את זה, זה מעליב את זה, זה פוגע בזה, וזה נראה דברים חמורים כל כך. אין לנו אפשרות להתעסק בדברים, לא כדאי לחשוב על זה יותר מדי, זה לא מתוך הדחקה, אלא מתוך ענווה, לדעת מה בידיים שלנו להתעסק, ובזה נתעסק ונעשה את זה עד הסוף. ומה שלא בידיים שלנו לא נתעסק. כמו שאומרת המשנה פרקי אבות. אם אין אני לי, מי לי? מי ייקח אחריות על מה שאני אמור לעשות? אבל גם כשאני לעצמי, מה אני? גם כשאני לעצמי, אני לא יכול להציל את כל העולם. אני גם לא יכול להציל את כל הרחוב וכל השכונה, ואולי הלוואי את עצמי. כלומר, יש איזשהו איזון מסוים בין מצד אחד, אדם לעמל יולד ולעשות כמה שיותר, ומצד שני, נפשי כפר לכל תהיה ענווה ולדעת שלא הכל בידיים שלי ולא עליך מלאכה לגמור.
כאילו כבר עכשיו לחשוב ככה. תודה רבה רבה.
כל טוב.
אמן, שנה טובה.
שנה טובה. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול, אני בעל תשובה, ובתחילת התוכנית הוזכר קטע לעניין של הרגל, איך לשנות הרגלים. אני, היה לי הרגלים של שנים להיות מול מסך, טלוויזיה, מחשב, טלפון, ובזמן האחרון אני מנסה להפסיק את הרגל הזה ולמלות אותו בחיים אמיתיים ומציאותיים ולא וירטואליים. ואני מחפש באמת את הדרך, גם מבחינת תשובה של שכל, של טיפים, וגם תשובה של לב, של שתיתן לי מוטיבציה להמשך הדרך, איך באמת להצליח לחיות את החיים בלי כל הטכנולוגיה הזאת, ולחיות את החיים באופן מציאותי.
כן. קודם כל יפה מאוד, ובעזרת השם, כוחך יהיה לאורייתא.
אמן.
ראשית, חשוב לדעת, שכאשר אנחנו רוצים להתנתק ממעין הרגלים קשים, או אפילו לפעמים זה התמכרויות, למסכים, לכל מיני מסכים, בכל מיני צורות שיש, בכל מיני צורות תכנים, אלה ואחרים של מדיה זו או אחרת, זה לא קל. זה לא קל מכיוון שאנשי המדיה הם מומחים וגם גאונים ביכולת שלהם למשוך בני האדם. אבל זה לא נותן לאדם סיפוק. ואני אתן איזושהי הגדרה מסוימת שתעזור קצת להמחיש את ההבדל בין הנאה לבין סיפוק. יש הבדל בין הנאה לבין סיפוק. בעולם של אדם שהוא חוזר בתשובה, או גם בעולם של מישהו לא חוזר בתשובה, יש עולם של הנאות ויש עולם של סיפוקים. בעולם שהוא לא עולם תורני, יש הרבה דגש להנאות. הנאות. ולכן אפשר לשמוע עוד רעיון ועוד איזה בדיחה ועוד איזושהי הודעה ועוד איזשהו מסר זו אחר, וכל כך קצר וקולע ומהיר וחדשות ככה מעניינות ומאתגרות, אבל זה מיד נשכח וזה לא מעניין כבר למחרת, ומתרגלים מאוד מאוד לשטחיות. אבל זה מהנה. שטחיות זה הרגשה מאוד חזקה של הנאה כאן ועכשיו, אבל לא, זה לא עזר לי בחיים ברמה כזו שזה פיתח את האישיות שלי, הפך אותי לאדם יעיל יותר, עובד על המידות, חכם יותר, פיקח יותר וכדומה. ואומר הרב כהנמן רעיון נהדר. ישנו מדרש, מדרש על פסוק בבראשית רבה. בבראשית רבה כתוב, ויהי רעב בארץ. אומר המדרש, כל מיני סוגי רעבון יש. אחד, אומר המדרש, אחד מהאדם הראשון, אחד למה, אחד מאברהם אבינו. והעשירי מתי יהיה? באחרית הימים. מה כתוב? כתוב בספר עמוס, כתוב, הנה ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי מה? כי אם לשמוע את דבר השם. ובפרקי דרבי אליעזר כתוב שהרעב הזה הוא קשה יותר מכולם. עכשיו, לכאורה, שואל הרב כהנמן, מדוע המדרש אומר שהפסוק הזה, אתה בטח מכיר את הפסוק המפורסם הזה, הנה ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, זה פסוק נהדר, זה פסוק שאומר שבני אדם לא ירצו רק לאכול ולשתות, אלא לשמוע דבר השם. ובכל אופן, המדרש אומר שזה רעב שלילי, ובפרק די רבי אליעזר כתוב שזה הקשה מכולם. זה רעב מאוד קשה.
לא טוב לרצות את השם?
הרעב לרצות את השם יהיה קשה מכולם. למה?
זה שלילי?
כן, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני שואל. זה מה שכתוב בפרק די רבי אליעזר, זה שלילי. הרב כהנמן שואל את זה. שואל את זה למה? למה זה כל כך שלילי?
כן.
עד הרבה זה ברכה. מה זה החלום שלנו? מה אנחנו אומרים כל יום בתפילה? נכון. פתח לי בתורתך ובמצוותך תרדוף נפשי, נכון?
כן.
מצוין. ובכל אופן, הוא אומר מדוע יש בזה כללה. התשובה היא, אם והיה, והאדם הוא רעב והוא צמא, אבל הוא כל הזמן אוכל שיעור קטן, פחות משיעור ככותבת. שיעור קטן מאוד, קצת, קצת, כל פעם קצת. זה לא מסביע אותו. טיפות, טיפות, אבל זה לא מסביע אותו. כל פעם שותה קצת ואוכל קצת. הוא לא שבע באמת, זה לא ארוחה אחת. הוא תמיד נשאר רעב.
כן.
מסתדר המשל?
אז שים לב לנמשל.
שים לב לנמשל. הנמשל אומר הרב כהנמן כך. הנמשל הוא שהאדם, כשהוא לומד תורה, ובעיקר זה קורה הרבה כיום, אנשים לא לומדים תורה. הם לומדים מה שנקרא וורטים, רעיונות קצרים. תן לי דבר תורה בשתי דקות, תן לי דבר תורה בחמש דקות, תן לי משהו קצר. זה לעולם לא מסביע. זה נשאר רעב וזה לא מספק. זה שייך למחלקת ההנאות, זה לא שייך למחלקת הסיפוקים. אתה לא מרגיש סיפוק כאשר הוא, יש לו רעיון קצר על הפרשה 5 דקות. הוא גם מרגיל את המוח לא להיכנס למהלכים עיוניים, לעומק, לסיפוק. ואז, אני אומר בצורה קיצונית, בהיבט מסוים, יש לו את המסך ויש לו הנאה כאן, הנאה כאן, ויש לו עוד איזה בעוד 5 דקות וממשיכים הלאה. הוא לא מרגיל את הנפש לשעות, על גבי שעות, להיין בסוגיות וללמוד אותם, ולהרגיש סיפוק בכך שהוא מעמיק בתורת השם, במצוות השם וכדומה. לכן אומר המדרש, זה הכללה הגדולה מכולם. ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב הלחם, לא צמא למים, כי משמוע דבר השם, והרעב תמיד יישאר רעב. למה הוא תמיד יישאר רעב? כי תמיד מחפשים פירורים, לא מחפשים עומק. מחפשים הנאות בלימוד התורה, ולא מחפשים סיפוק מלימוד התורה.
איך משיגים סיפוק בלימוד התורה?
אנחנו בעזרת השם מתייחס, אנחנו רק נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד ממשיכים. בסדר?
תודה.
הפסקה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. עופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים!
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים. רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124. הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שמהודר
יותר מזה. להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
מתוך קריאת מועצת גדולי התורה, לנוכח מצב התחלואה הגובר השם ישמרנו, לקיים בזהירות יתרה את מצוות ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ועל בני ה-65 ומעלה, והנמנים על קבוצות סיכון, להקפיד ביתר סט על הנחיות הרופאים. בני הבית וראשי הקהילות הקדושות נקראים לסייע באדם בכל מה שאפשר. רבותיי, בנפשנו הדבר. נזהרים, נשמרים ומצילים את חיי היקרים לנו מכל.
תיקוי בחסד כיסך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אל המאזין שלפני הפרסומות, נכון?
כן, יש רק את, אני כבר אסכם בשאלה אחת את השיחה הקודמת, וישאל, איך מסבירים את הרצון לשמוע דברי השם? איך מסבירים את הרצון, את הרצון הזה? זה, כן, זה מה שבעצם הנקודה אצלי.
כן, יפה. אז כדי שאדם יוכל באמת להגיע למצב שלא יהיה את הרעב לשמוע את דבר השם, אלא יסביע את הרעב הזה, כן. ולא יהיה כמו שאומר הפרק כדי רבי אליעזר שזוהי כללה.
כן.
אז זה לדעת להתחבר, להתחבר לקהילה, להתחבר לרב, למצוא את החברותות, כדי שתוכל למצוא את הרמה המתאימה לך. יש איזשהו שלם מסוים ש, וזה קורה אולי הרבה, אני לא חייל מדבר עליך, לטוב או למוטב, אני לא יודע, אני לא מכיר, אבל זה קורה אצל הרבה אנשים, כשהם חוזרים בתשובה, והיום קל לחזור בתשובה, או להתקרב ליהדות דרך המדיה. כל מיני אופנים של המדיה, כל מיני מקומות נהדרים, שמעבירים הרבה הרצאות, ושזה הרבה יתרונות. אבל בהיבט מסוים, לא למעבירי ההרצאות ולכל המקומות האלה יש בעיה, אלא למתקרבים עצמם, הם נשארים רק שם. ואז הם לא נכנסים לקהילה, והם לא נכנסים להיות דבקים לרב, אלה הם חברותות, אלה הם חיים תורניים. יש להם אולי ידע, כל מיני קטעי ידע, דברים יפים, דברים נחמדים, אולי דברים יפים מאוד גם כן, אבל אין להם מערכת חשיבה מסודרת, מאורגנת, אין להם אורחות חיים תורניים.
מה בפעילה מצביע את הרצון הזה של הרצון?
סליחה?
מה בעצם, אם אדם נמצא בקהילה ויש לו את כל המסגרת הזאת, הוא יהיה שבע?
כן.
ברצון את השם?
כן, כן. כמובן, אם הוא נשאר במסגרת והוא רק מסתכל עליה, לא, אבל אם הוא בתוך המסגרת וחווה אותה, אז כן, ודאי. כאשר אדם נמצא בשעות מסוימות שבהם הוא יותר לומד, והוא לומד עם חברותה, והוא לומד בעיון, והוא לומד בעומק, אם זה מוסר, ואם זה לימוד גמרא, או חסידות, כל אחד ומה שליבו חפץ, אז ודאי שכן. האדם מגיע...
ככל שאדם לומד יותר תורה, יש לו יותר סובה בעניין בעצם?
ככל שאדם לומד תורה יותר בעומק, יש לו יותר סובה, כן.
ובעצם זה יכול להחליף את ההרגל השלילי של להיות מול מסך, בעצם להיות...
עם הזמן, יותר ויותר האדם יכול להבין את הפער הגדול בין סיפוק והנאה. המסך נותן הנאה. לימוד תורה בעיון נותן סיפוק.
זה ודאי שזה... קשה, שסיפוק צריך לעבוד קשה בעצם.
כל דבר, זה נכון. וככל שתעבוד קשה יותר, הסיפוק הוא טוב יותר. הרי בשביל להרוויח, 100,000 שקל צריך לעבוד, 100,000 שקל בשנה צריך לעבוד קשה, נכון?
נכון.
בשביל להרוויח 200 צריך לעבוד יותר קשה.
נכון.
כדי להרוויח מיליון צריך עוד יותר קשה. ככה העולם בנוי, אדם לעמל יולד. כל דבר שהוא בעל, הוא ערכי, ככל שהוא ערכי יותר, העבודה היא קשה יותר. לגדל ילדים זה סיפוק? כן, זה קשה? מאוד. כל דבר שהוא ערכי, הוא קשה יותר. אם מצאת דבר שהוא ערכי והוא לא קשה, או שלא מצאת, או שזה לא בדיוק לא קשה. זה לא הגיוני. זה חייב להיות...
נשמח לסיום רק להבין את המשמעות בפסוק הזה שכבוד הרב אמר, מה בעצם הנביא מנסה לסמן לנו בפסוק הזה, השלחתי רע בארץ לשמוע דבר השם, אז מה המסר לעם ישראל? אמרו לעורר בנו משהו לעשות, אז מה זה אמרו לעורר?
המסר הרגיל של הפסוק הוא שבאחרית הימים, מה שאומר הנביא עמוס, שכן, כמו שאנשים מפרשים את זה בצורה רגילה, שמת יהיה רב גדול לשמוע את דבר השם.
וממי למה עלינו לעשות?
אם זה בגלל שהאמת יהיה נעדרת, כל אחד אומר, האמת אצלי, האמת נעשית עדרים עדרים, כל אחד אומר, האמת אצלי, כל אחד יודע איך פותרים את הבעיות בעולם, כל אחד יודע איך צריך לחיות, כל אחד יודע מה נכון, מה לא נכון, ולכן יש רעב לשמוע את דבר השם. זה ההיבט החיובי והרגיל של הפסוק. רק הוספנו והבאנו את דברי הפרקי די רבי אליעזר,
כן.
שאומר זה יהיה רעב קשה מכולם, וזה רעב רע. והבאנו את מה שאומר הרב כהנמן, מדוע זה רעב רע? כי בני אדם לא יודעים להסביע את הרעב הזה. מדוע? מכיוון ש...
שהוא רע כל עוד אנחנו יודעים, לא יודעים איך להסביע אותו, וכשאנחנו נדע איך להסביע אותו, אז הרעב הזה נהפך למשהו חיובי?
בדיוק. יפה אמרת.
תודה רבה.
כל טוב, בהצלחה בעזרת השם בהמשך, עלייתך בקודש.
תודה רבה, אמן, תודה, נתראות.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול, זה קצת מתקשר למה שהמאזינה שדיבר עכשיו אמר,
כן.
אבל לא לגמרי. אני בצומות, בדרך כלל מאוד מאוד קשה לי, זאת אומרת, אני מחכה שהצום יעבור, ומתי כן. כבר ייגמר, ואני לא רוצה ש... יקרה כזה דבר ביום כיפור, כאילו אני רוצה להתפלל, אני רוצה לחזור בתשובה, ואני לא מרגישה שבמיוחד השנה שאני לא אוכל להתפלל בבית כנסת, ואין לי מישהו בבית שאני אוכל להתפלל איתו, או ילדים שאני צריך להתעסק איתם, ואז זה יעבור לי קצת להישאר רמית, אני לבד ביום כיפור, אז אני מרדמת, ואז כאילו יום כיפור עובר ככה, כמו כלום.
אז השאלה היא, איך מה? איך הם מעלים את יום כיפור בתוכן, או איך מעבירים את הצום כי זה קשה, כי אין את הליווי והעזרה?
לא, איך להצליח, בסך הכל זה לא באמת שאני לא מסוגלת להתפלל, אני יכולה רק. זה כאילו קצת עייפות כזאת, והראש כואב, אז אני אומרת, אז אני אלך לישון.
כן.
אחר כך שאני קם, אז עוד יותר אני כוח להתפלל. אני רוצה להתפלל, אבל אין לי כל כך, אם הייתי בבית כנסת, הייתי מתפלל. בגלל שאני בבית, אז... אין לי כל כך חשק להתפלל, אבל אני כן רוצה.
הבנתי, נתייחס לשאלה. מה שכדאי לעשות בעזרת השם זה כך. קודם כל, כאשר נמצאים בבית כנסת, אז אנחנו ודאי נמצאים, נקרא לזה, באווירת C. היות שאנחנו באווירת C, אז באופן טבעי קל יותר להתעורר, להתרומם בעבודת השם, ואנחנו נמצאים על הגל, גם אם אנחנו קצת יורדים, האווירה, האנשים, הבית כנסת, הקדושה, הכל מרומם אותנו, מחזיר אותנו מאוד מהר למסלול. כאשר נמצאים הבית זה ודאי קשה יותר. עכשיו, מה שקורה הוא שאנחנו בטעות עושים השוואה בין הבית לבין בית הכנסת. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אם בבית כנסת מרגישים כל כך טוב, אז כנראה גם הבית אני אמור להרגיש ככה. ואם אני לא מרגיש ככה, אז כנראה משהו לא טוב בי. ואם משהו לא טוב בי, אז אולי בכלל אני לא ראוי להתפלל. אז אולי כדאי שיעברו עוד כמה דקות, נלך לישון, נעשה משהו אחר, ולאחר מכן יגיע הרגש, ואז תגיע ההרגשה הגדולה שאומרת עכשיו אפשר להתפלל, אבל אז הולכים לישון ואז מרגישים עוד יותר רע, כי עבר הזמן ולא נוצל, ועכשיו אנחנו זמן החתימה, ואיך עושים? ואז אנחנו יותר ויותר נכנסים לרגשות תסכול ואשמה, וככל שיש עוד תסכול ועוד אשמה, אנחנו נכנסים ליותר ויותר חוסר עונים וחוסר עשייה. מה אנחנו עושים? אנחנו קודם כל מגדירים לעצמנו שההרגשה נהדרת, כמו שיש בית הכנסת ביום הכיפורים, לא הולך להיות. למה? לא כדי לייאש, אלא כדי אדרבה, לרומם, כי רק כאשר לא נעשה את ההשוואה הזו, אז נוכל להיות יותר ענייניים בעיצומו של יום, ולא בעיצומה של השוואה בין מה שקורה השנה למה שקרה השנה שעברה או בשנים אחרות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. כאשר אנחנו נופלים, מצב רוח מדוכדך, לא מרגישים קצת עייפים וכדומה, אין בעיה. רוצים ללכת לישון? בסדר, אבל עוד 5 דקות. עוד 5 דקות, לא נלחם עכשיו, לא הולכים לישון עכשיו שעה, זה קשה מדי, אבל 5 דקות. אין בעוד 5 דקות הולכים לישון עכשיו, אני, כי אם אני עכשיו רוצה ללכת לישון, אני לבד הבית ביום כיפור הבית, אני רוצה לישון בלי מצב רוח, אין בעיה, אני הולך לישון, עוד 5 דקות. עכשיו 5 דקות אנחנו מנסים להתרכז במילות התפילה. מנסה להתרכז בהם. עוד 5 דקות, יכול ללכת לישון. הסבירות היא שאם אנחנו נצליח להתרכז בזה 5 דקות, אנחנו אולי נגנוב עוד 2 דקות. וזה כבר יגיע 7 דקות, ול-8 דקות, ול-10 דקות. בסוף אנחנו נלך לישון קצת, כי אנחנו מצב רוח מדוכדך, אבל כשנקום עוד פעם נעשה את זה. ובתוך מכלול של כל המעט לעט של הלמעלה מ-24 שעות של יום כיפור, אנחנו נוכל לנצל יותר עם מה שחשבנו שאנחנו יכולים לנצל. זאת תהיה דרך שתעזור לנו להגדיר מה אנחנו עושים בזמן שאנחנו בנפילה. לא לחכות כשאנחנו בנפילה, להרגיש מצב רוח מרומם. הזמן יעבור, יום כיפור ייגמר, זמן החתימה יעבור, והמצב רוח לא ישתפר. המצב רוח לא אמור להשתפר. אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו מייצרים לעצמנו את המצב רוח. אין את הבית כנסת שמייצרנו את המצב רוח. אנחנו בנקודת C בהיסטוריה שבה אנחנו אחראים לעצמנו, אם אין אני לי, מי לי. לא נרגיש כמו בית כנסת, וזה בסדר. המקסימום האפשרי שלנו, בעזרת השם, מזכה אותנו לחתימה הטובה ביותר, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יוכל לחתום אותנו.
אמן. אני מרגישה שקיבלתי תשובה, ממש. תודה רבה רבה. תזכו
למצוות, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. אנחנו מיד רוצים לסיים את התוכנית. נסיים במשפט אחרון. אדם שואל, אם והיה ובעשרת ימי תשובה אני משתפר, אבל זה זמני ולא אמיתי, אז איזה ערך יש לזה? התשובה היא אולי הפוך. עד הרבה, זה שאנחנו מנסים בעשרת ימי תשובה להשתפר, זה מעיד מי אנחנו יכולים להיות. זה מי שאנחנו באמת. מי שאנחנו כל השנה כולה, זה לא מי שאנחנו, זה מי שהיצר הוביל אותנו לשם. אנחנו, זה מי שאנחנו בראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לקובי אלי, אורי כהן, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15, קייל תערוג בנושא יום הכיפורים, ולהיות כמלאכים ביום הקדוש. היו ברוכים, לילה טוב.
משדרים כל